צדיק ג' עמוד א', 8 שורות מלמעלה, שלח לי רבה לאביי ביד רב שמעיה בר זעירא. למעשה כרגע בגמרא, הגמרא דנה לגבי מחיצה, כי במשנה למדנו שאם יש גג גדול וגג קטן, חצר גדולה וחצר קטנה, אז החצר הקטנה נאסרת מחמת הגדולה, ואמרנו שהגדולה שולטת בקטנה. והגמרא הגיעה את זה עד כדי כך שאנחנו אומרים שלגבי דיני כלאיים, בחצר הקטנה אי אפשר בכלל לבוא ולזרוע קבועה ביחס לכרם שבגדולה. והגמרא רצתה להבין איך ייתכן דבר כזה, לבוא ולומר שמחיצה יוצרת דבר יותר גרוע מאשר בלא המחיצה. כי אם לא היה גיפופים בחצר הגדולה, אם לא היה מחיצה, אז מרחיק דל אדמות וזורע, ועכשיו תוצאה ממחיצה אתה בא ואוסר אותו לגמרי. הגמרא שלחה כמה וכמה כתובות שבהם מצאנו אולי מחיצה לאיסור, והגמרא פורכת את הכל. אומרת עכשיו הגמרא צדיק ג' עמוד א' שורה שמינית מלמעלה, שלח לי רבה לאביי תשובה לשאלתו ביד רב שמעיה בר זעירא, ולא מצינו מחיצה לאיסור. והתניא, בוא אני אביא לך ברייתא שמסייעת את הדברים. יש במחיצות הכרם להקל ולהחמיר. יש פעמים שמחיצה בכרם מקלה, יש פעמים שמחיצה בכרם מחמירה. כיצד? כרם הנטוע עד עיקר מחיצה זורע מעיקר מחיצה ואילך. והנה אתה רואה צד כולה. שאילו אין שם מחיצה, מרחיק דל אדמות וזורע. וזוהי מחיצת הכרם להקל. הרי אם היה לנו מצב שיש לנו רק כרם, ובסמוך לו אתה רוצה לבוא ולזרוע תבועה, בכזה מצב אנחנו באים ואומרים שצריך להרחיק דל אדמות. עכשיו שלא הצרכת אותי להרחיק דלת אמות, זה תוצאה מהמחיצה, כי זה סומך למחיצה מכאן וזה סומך מכאן. כיצד ולהחמיר כיצד? היה משוך מן הכותל 11 אמה, הדין הוא לא יביא זרע לשם, שאלמלא אין מחיצה מרחיק דלת אמות וזורע, וזוהי מחיצות הכרם להחמיר. האמת היא שעוד לא הסברנו שום דבר, וכדי שנוכל להסביר, אני מעדיף לקרוא עוד קצת גמרא ולעשות מזה מקשה אחת. פשוט ראיתי, זה הדרך הכי קלה פה להבין את העניינים. אומרת הגמרא, אמר לי, אומר לו אביי, ולתאמיך, עוד לא הסברנו כלום, אבל אביי משיב לו תשובה. אם כנים דבריך, ואתה מבין שמחיצת הכרם זה דבר מקביל למחיצות שלנו, ואפשר להביא משם הראיה, עוד ון ממתניתים. אז עד שאתה מביא לי ראיה מברייתא, תביא כבר ראיה ממשנה. דתנן, קרחת הכרם, בית שמאי אומרים כבדה לדמות ובית הלל אומרים תזי למה, מחול הכרם, בית שמאי אומרים תזי למה ובית הלל אומרים יוד בית המה. ואיזו היא קרחת הכרם? כרם שחרב אמצעיתו. אם אין שם תזי למה לא יביא זרע וכו' וכו', אולי נגיד בעל פה ונקרא אחרי זה עוד פעם. אומרת הגמרא ככה, תראה, יש לנו משנה, את המשנה הזאת פגשנו בדף ג', כמדומני אמרו היום זה תמונה 12-13 וכולי. המקרה שאנחנו מדברים עליו, יש לנו כרם, יהיה אשר גודלו אשר יהיה. בתוך הכרם, לא משנה איפה, נקרא לזה כרגע באמצע הכרם, כדי שיהיה תואם תמונה, נוצרה קרחת, יבשו לנו שם העצים, או לא, שתלנו שם העצים, זה לא משנה. כרגע יש קרחת בתוך הכרם. איזה קרחת מאפשרת לי לזרוע תבועה בתוך הכרם? שהרי אנחנו יודעים שבעיקרון התורה אמרה, לא תזרע כרמך כלאיים. אבל אני לא יכול סתם להביא זרעים לשם. ועל זה מובא לנו מחלוקת בית הלל ובית שמאי. מה? קרחת הכרם. מחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית שמאי אומרים 24 אמות על 24 אמות. אז אתה יכול לבוא ולזרוע תבועה. בית הלל אומרים ב-16 אמה על 16 אמה אתה כבר זורע. הביאור, אומרים בית הלל, תראה, יש לנו הרי דלת אמות, שזה תמיד כדי עבודת הכרם. יש לנו דלת אמות, שזה שיעור של שדה. הסך הכל 8 אמות. ומכיוון שאתה נמצא באמצע הכרם, אז אתה צריך 8 אמות לצד ימין, 8 אמות לצד שמאל. בסך הכל קיבלת 16 אמה. אז אם יש לך קרחת של 16 אמה, באמצע אתה יכול לזרוע מינימום של 8 אמות של שדה. מאידך, לפי בית שמאי, אז הגמרא בדף ג' רש"י מביא 2 פירושים. או שבית שמאי סוברים שכדי עבודת הכרם, מה שנקרא השברים והעגלה, צריך 8 אמות ולא 4, או ששם שדה זה 8 אמות ולא 4. אז לפי בית שמאי צריך להוסיף עוד 4 לכל צד. ממילא לפי בית שמאי זה 24 אמות, זה היסטוריה. כמו כן מבואר במשנה, מה הדין של מחול הכרם? למה לא מספיק 4-1? כי אנחנו באים ואומרים, כביכול, אם אני ארצה עכשיו לבוא ולחתוך את השדה, שלכל כרם יהיה מרחק של 800. לו יצויה ראית חותך, זה הדרך הכי פשוטה להסביר. צריך שיש שם שדה, ושם שדה זה דלת אמות, אבל אתה צריך ליצור מצב שבאמצע נכנס בדיוק דלת אמות. על אותו משקל ממשיכה הגמרא ואומרת, מה קורה במחול הכרמים? מה קורה במחול הכרמים? זאת אומרת, יש לנו גדר, ויש לנו כרם, ויש מרחק בין הכרם לגדר. מה המרחק בין הכרם לגדר שמאפשר לך לבוא ולזרוע שם תבואה? מינימום 12 אמה. פחות מ-12 אמה אתה לא רשאי לזרוע תבואה באותו מקום. העיקרון, צריך 4 אמות לגדר, כי הגדר, אם זורעים עד הגדר, זה מקלקל את הגדר. הגדר צריכה את הדריכה של הבני אדם, שהאדמה תישאר קשה. אם יש שם זרע, זה מפורר את האדמה, זה יגרום לגדר ליפול. כמו כן, צריך דלת אמות לשדה, ודלת אמות כדי עבודת הכרם. מה ההבדל? זה גדר. אתה אומר, לא מחיצה של קנים, אלא אתה אומר, גדר של אבנים. היינו, בסדר. הערה חזקה, לא יודע. מצד שני הוא צודק, זה משנה במסכת בבא בתרא. המשנה אומרת, זה זורע עד הגדר מכאן, וזה זורע עד הגדר מכאן. אבל ככה אנחנו מביאים פה. לא מתערבב, זה דיברנו. לא, מחוץ לגדר אין כלום, ים. מצד שני, בית שמאי באים ואומרים, צריך במקום דלת אמות כדי עבודת הכרם, או שדה 8 אמות, אז המרחק הוא 16 אמה. אני חוזר לקרוא את זה בתוך הגמרא, אבל זה הפרינציפ של הסוגיה. ממילא באה הגמרא ואומרת, אנחנו קוראים בכוונה מתוך הברייתא עוד, שורה אחת לפני הרחבות צדיקים אל עמוד א', ולהחמיר כיצד, זה תוך הברייתא, אבל זה נוגע אלינו. איך יש מצב שמחיצה גורמת חומרה? היה משוך מן הכותל 11 אמה, לא יביא זרע לשם, שאלמלא אין מחיצה, אם לא היה מחיצה בסוף הכרם, מרחיק דלת אמות וזורע, כי הרי הרחקה של כלאיים זה דלת אמות. ועכשיו, בגלל שיש כותל, אז הוא צריך להרחיק 12 אמה. וזה עם מחיצת הכרם להחמיר. ועל זה אמרנו, אמר לי, אומר לו, אביי, ולתיימיך, אם אתה כל כך דבק, שכרם והדין שלנו אותו דבר, אז עוד פעם ממתניתים, אז בוא תשאל ממשנה דתנן, קרחת הכרם, זה מה שדיברנו, בית שמאי אומרים, כמה זה קרחת? כ"ד אמות, 4-4 עבודת הכרם, 8 שדה או 8 עבודת הכרם, 4 שדה, סך הכל 12 ו-12, ובית הלל אומרים תזיין 16 אמה בברייתא. הברייתא הכוונה היא, היה משוך מן הכותל 11 אמה לא יביא זרע, כי באמה 12 כאילו יכול להביא. מחול הכרם, בית שמאי אומרים תזיין אמה, ובית הלל אומרים 12 אמה. איזו היא קרחת הכרם? המשנה מסבירה, כרם שחרב אמצעיתו, אם אין שם תזיין אמה, לא יביא זרע לשם. היו שם תזיין אמה, זה נותן לו כדי עבודתו וזורע את המותר. איזו היא מחול הכרם? בין הכרם לגדר, תמונה 13. שאם אין שם י"ב אמה, לא יביא זרע לשם. היו שם י"ב אמה, נותן לו כדי עבודתו, וזורע את המותר. אז הנה אתה רואה שמחיצה יוצרת קלקול, בלי מחיצה מרחיק ד' אמות, בעקבות המחיצה הוא צריך להרחיק 12 אמה. עונה הגמרא, אלא הטעם, אומר אביי, אז מה הסבר? אלא הטעם לאו היינו טעמה, אלא זה כל ד' אמות לגבי כרם, עבודת הכרם. לגבי גדר, כיוון דלא מסדרן, אף קורי מפקר לאו. דביני ביני, היא איקה דלת חשיבן, והיא לא חשיבן. אומרת הגמרא, אל תדמה לי מחיצה לגדר. גדר זה דין אחד ומחיצה זה דין אחר. במחיצה צריך 12 אמה, בגדר צריך 12 אמה, במחיצה באמת היה מספיק ד' אמות ופחות. בקיצור, מה התירוץ של הגמרא? זה שאלה טובה, אבל זה התשובה של הגמרא. אז עכשיו אנחנו נסביר, ננסה, אם הצלחנו מה טוב, אם לא, וזה אולי גם יעזור לשאלה הראשונה שאמרנו לא יודעים, כי השאלה היא באמת נכונה. הביור יהיה כזה, המרחק שאנחנו צריכים להרחיק כדי לא לעבור על איסור כלאיים זה ד' אמות. זה לא דאורייתא, זה מדרבנן. התורה רק אמרה כרמך לא תזרע כלאיים. בכרם אסור לברוע תבואה, מחוץ לכרם לא נאמר איסור. רבנן באו ואמרו, תשמע, שיעור הרחקה זה כדי עבודת הכרם. כמה זה כדי עבודת הכרם? ד' אמות. יש לנו עוד דין. יש בעיה, יש מקום המכונה כרם, ולכרם אסור להביא תבואה. מהו כרם? מקום כזה שמגדלים בו כפנים הוא כרם. ואם באמצע הכרם נהיה קרחת, אז יש קרחת בכרם. זה לא מבטל ממנו שם כרם. אותו דבר, יש גדר שמקיף את הכרם. אז מה נקרא השטח בתוך הגדר? זה השטח של הכרם. שאלת המשנה הייתה, איך אני מוריד ממנו שם כרם ועושה לו שם שדה? אם היה לי מקום פתוח, מה הבעיה? עד איפה שנמצא הכרם הוא כרם, מילימטר אחרי הכרם הוא כבר לא כרם. יש דין דרבנן שאם אתה רוצה לזרוע תבואה כדי שלא תגיע לאיסור כלאיים, תרחיק ד' אמות. הכרם מסתיים בגפן האחרונה, אבל בתוך הכרם אם נהיה קרחת, אז יש קרחת בכרם. השאלה של המשנה הייתה, איזה שטח מטהר, מפקיע שם כרם, וממילא אתה יכול לזרוע שם תבואה? מחלוקת בית הלל ובית שמאי. אותנו מעניין מחול הכרם, אז נעזוב רגע את הקרחת. באה המשנה ואומרת, תגיד לי, ואם יש גדר סביב הכרם, מה השיעור שמבטל ממנו שם כרם ומאפשר לך לזרוע תבואה? אז באים ואומרים לך, תשמע, תעשה דבר מאוד פשוט. תוריד את כל הדברים ששייכים לכרם, ואם יהיה לך מקום לשדה, זהו שיעור של שדה. דהיינו, ארבע אמות צריך כדי עבודת הכרם? אז קודם כל תוריד ארבע אמות, זה אתה צריך לכרם, זה נשאר כרם. יש לך גם גדר, הגדר צריכה ד' אמות, למה? כי גדר שאין לה ד' אמות היא נופלת. למה? כיוון שהגדר בנויה באופן כזה, האפשרויות היו מוגבלים. ככל שהיו מעתקים יותר את האדמה, אז הגדר יותר עומדת. רגע. עומד שם הזרעים, הזרעים מרפים את הקרקע, מרפים את הקרקע, נופל הכותל. רק רגע. מה נשאר? שטח שבין הגדר, שזה הדלת אמות של הגדר, לכרם, שזה הדלת אמות של הכרם. איך קוראים לשטח הזה? כרם. איך הוא מפסיק להיות כרם? אם זה מספיק שטח להיקרות שדה. מהו שדה? מחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית הלל אומרים דלת אמות, בית שמאי אומרים 8 אמות. התוצאה 12 או 16. עכשיו, אחרי שיש פה שם שדה, עד איפה אני יכול לזרוע תבואה? עד הגדר. אני רוצה לגדל קוקואין. אם אני מגדל קוקואין, יותר כלכלי לעשות עד הגדר, ופעם בשלוש שנים לבנות גדר חדשה. יותר שווה. נכון שאם תגדל חיטים, חבל על הכסף, כי ייפול לך הגדר ולא תחפה את זה בגידולים. אבל אני עם החשבונות שלי, זה לא עניין שלך. עד איפה אני יכול בפועל? אני בעל הבית. המשנה בבבא בתרא אמרה דבר אחד. מי שרוצה לשים כותל, יש לא, מצוין. רגע. לא, לא, בסדר, אני מדבר סתם. קנאבוס. ירק. לא, לא דורייתא, אני מדבר ברבנן. לא, זה כבר לא מעניין אותי במערכת השיקולים שלו. לו יצויר והוא עשה גדר מבטון. ואין מצב שזה ייפול, שם מברזל, אז אומרת המשנה בבבא בתרא, בדיני כלאיים, כלאיים זה מלמעלה, לא מלמטה, אז אתה יכול לסמוך לגדר מצד אחד, הוא סומך מצד שני, איסור כלאיים אין פה. כשאתה בא לדון איתי על קרם, ולקרם יש גדר, לגדר מגיע דלת אמות. מה בעל הבית יחליט לעשות אחרי זה, זה לא מעניין אותי. וזה תשובה למה שאמרת. אם המצב היה שקודם היה פה תבועה, ועל התבועה הזאת אני עשיתי שביל, אתה תגיד לי כמה תבועה לעשות? לא רוצה דלת אמות, רוצה לעשות אמה אחת בלבד. ואחרי זה אתה מביא לשם הקרם, לא ירחיקו אותך מהגדר 12 אמה. כי המצב הוא שיש פה תבועה, ובשדה תבועה אתה זורע כפן. כאן היה קרם, והקרם היה מוקף גדר שכל המקום קרוי קרם. אתה רוצה לקחת את הקרם ולעשות ממנו שדה. איך עושים שדה? דלת אמות כדי עבודת הקרן, דלת אמות שייך לגדר, לא שאני אדרוש ממך, מצידי תעשה את זה מה שאתה רוצה, תשבור גם את הגדר, זה לא עניין שלי. שם קרם, איך מבטלים, זה הדרך, פלוס שדה באמצע, כמה תזרע בתוך השדה? אמה אחת, אל תזרע בכלל, שבע אמות זה כבר לא עניין שלי, זה ביזנס שלך. מה שאני צריך זה לבטל שם קרם. רק תראה, כי אני רוצה לזרוע תבועה בפנים, והתורה אמרה, אבל לא, זה לא טוב. כי התורה אמרה, קרמך לא תזרע כלאיים. איפה שקרוי קרם, למשל מה שלמדנו בחצר קטנה וגדולה. אמרנו שאם יש לי חצר גדולה ויש בה קרם, אי אפשר בחצר הקטנה 10 קילומטר לזרוע תבועה. למה? אז תופו תסביר ששם קרם על השדה. ברגע ששם קרם גמנו, תופו אתה לא מקבל שזה פיתחה. שיש שם קרם, התורה אמרה, פתחה, קרמך לא תזרע. אין מצב, נגמר הסיפור. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, וזו היא סליחה תשובת הגמרא. אומרת הגמרא, דין מחיצה, מחיצה לא מקלקלת את הקרם, שמה זה גדר, זה לא מחיצה, זה לא קו הפרדה, כי מחיצה עד רבה היא מציאות להקל, במחיצה לא צריך גם דלת אמות, זה מקריב למחיצה מכאן וזה מקריב מכאן. כשיש גדר לקרם, אז הגדר יוצר שם קרם, והשם קרם מצריך 12 אמה, אבל גדר בתור מחיצה לא באמת מצריך את כל זה. הפוך, מחיצה היא רק להקל. כך שתשובה לשאלה לא קיבלנו. איפה מצאנו מחיצה לחומרה? לא מצאנו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, ג' קרפיפות זה בצד זה, ושניים החיצונים מגופפים והאמצעי איננו מגופף. כפי שנאמר להיום, 333, כן, 333. כן, הציור הזה, אם אני ראיתי נכון, הוא מצויר לפי רש"י. אבל אנחנו מסתפקים בזה. ואנחנו עכשיו לא נכנסים לסוגיה בדף ט"ז, כי אז ראינו שלא בדיוק ככה, גיפוף צריך עוד איזה תוספת, אבל בסדר. אולי קודם על מה אנחנו מדברים בכלל. יש לנו דין שאם אדם יצא מחוץ לתחום, חוץ לאלפיים אמה, הדין הוא שאין לו אלא דלת אמות בלבד. מה קורה? אדם בא בדרך, רואה שאוטוטו נכנסת שבת, אין מצב שהוא מתקרב לתחום אלפיים אמה לעיר, האפשרות היחידה זה לשבות במקום. אבל דלת אמות זה לא מספיק לו. אז עשינו לו איזה צד כולה, אמרנו לו, תשמע, אתה יכול לעשות לצורך השבת, בגלל המקרה המיוחד שאליו נקלעת, מחיצה גרועה. הווה אומר, מחיצה שעשויה או משתי או מערב. מחיצה שעשויה או מקנים, שמעמידים קנה ליד קנה, במרחק של פחות משלושה טפחים, שאז אנחנו אומרים לבוד, ואגב לא חייב להיות דווקא מחיצה מקנים. אתה יכול גם לקחת כלים של הבהמה, וקף, מזוודות וכדומה, פחות משלושה, הווה אומר מחיצה, ובתוך המחיצה אתה יכול לטלטל. או מחיצה גרועה של ערב, כמו בסוכות, לקחת שלושה חבלים ביניהם פחות משלושה טפחים, ליצור דין לבוד, יש לך מחיצה עשרה טפחים, ואתה מטלטל בפנים. זה לא תקנה שנתנו לכל בן אדם. זה אדם שנמצא בדרך, נתנו לו אפשרות להשתמש במחיצה גרועה. אבל, אמרנו לאותו יהודי, תשמע, נותנים לך עד בית שעתיים. אתה יכול להקיף מקסימום 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. 70 אמה ושתי שליש. מעבר לזה אתה לא יכול להקיף, ככה אומרת הגמרא בשעתיים. אבל, אם אתה לא יהודי יחידי, אלא אתה בא בשיירה, נותנים להם כל צורכם. אם אנשי השיירה צריכים קילומטר רבוע, יש להם קילומטר. בתנאי שלא נשאר שטח פנוי של בית שעתיים שלא עומד בשימוש. כל מה שהם צריכים לידי שימושם, יהיה אשר יהיה, על ידי מחיצה גרועה, יש להם זכות. עכשיו הסוגיה שעומדת בפנינו, אנחנו רוצים לדעת מתי זה נקרא שיירה, ומתי זה לא נקרא. אז הגמרא שמה אומרת, המינימום הנדרש לשיירה, שלושה אנשים. שלושה אנשים שהולכים ביחד בדרך, זוהי שיירה, שאז נותנים להם כל צורכם. אומרת על זה הגמרא, אמר רב יהודה, ג' קרפיסות. מה קורה במקום שיש לנו קרפף? אמרנו קרפף, זה מקום שמוקף מחיצה. המחיצה הזאת היא לא נעדה לשם דיורים. וגם אם כן במקרה דנן, זו מחיצה גרועה. ובצד זה, אז יש לנו שלוש קרפיפות, ושניים החיצונים מגופפים. השניים החיצונים גדולים יותר מהאמצעי. התוצאה, יש להם גם בחלק שפתוח לכיוון הקרפף הצר, יש להם מחיצות, גיפופים, שזה בעצם משמש חלק מהכניסה לחצר או לקרפף האמצעי. על זה אנחנו אומרים והאמצעי איננו מגופף. אז זה אמרנו תמונה 333, מצב שהאמצעי הוא רזה והשניים החיצוניים רחבים, ויחיד בזה, ויחיד בזה, ויחיד בזה. נעשה, אומרת הגמרא, כשיירה, ונותנים להם כל צורכן. מה ההגדרה? מה החידוש? נכון, אבל מה פתאום הם פה הם שלושה? הרי כל אחד עשה לעצמו חצר, קרפף לעצמו. אני איתך, אני איתך.
אני באמת עשיתי לבד, ואני אולי לא ידעת שאתה שם, אבל...
ידעתי.
צריך, כל מה שהרב עשה, הרב צריך, אז בסדר, אז זה נכון למה שהיה...
אבל איך חיברת בין קרפף לקרפף? בכל קרפף גר אדם אחד.
אמרנו שבכל קרפף...
שלושה אנשים בתוך הקרפף. אבל עכשיו כל אחד חי לבד. איך שאני אומר לך, זה איך שרשי לומד. כי רשי באמת אומר שא' מדובר שהם עשו עירוב ביניהם, כי הם לא עשו עירוב ביניהם, אבל שניים החיצוניות אוסרות זו על זו. כי זה שני מקומות הפרוצים זה לזה, שאסורים בטלטול זה לזה. המחיצה, החצר האמצעית הקטנה, הקרפף הקטן, בטל הגדול. הרי אמרנו שהוא נחשב פתחו של הקרפף הגדול. התוצאה, כביכול שני הגדולים שולטים באמצעי. אז שני הגדולים חיים באמצעי. אז באמצעי יש לנו שלושה אנשים, ולפי הבנת רש"י, רק באמצעי מותר לתת יותר מבית שעתיים. החיצוני נשאר פחות משלושה אנשים. רש"י אומר בדיבור המתחיל, ויחיד בזה, ויחיד בזה, מיד מעל הציור, נעפו שיירה ונותנים להם כל צורכן. דאמרינן דיורי גדולים בקטן, ונמצאו שלושתן באמצעי. האמצעי מצרפן, ומותר אמצעי זה וכולי. כל הדין נאמר על האמצעי, מחלוקת ראשונים. הריטב"א לא לומד ככה, אלא הוא אומר, אחרי שאני אומר שדיורי גדולה בקטן, אז הכל מכוח העירוב הפך להיות אחד, ועכשיו הוא מטלטל בכולו. אבל הנוגע אלינו, או באמצעי או בחיצוני, דיורי גדול בקטן. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה קורה אמצעי מגופף? אמת, 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 עזוב, נכון. קושייה, האחרונים עומדים על זה. האמת היא שרש רמז בזה גם בריטב"א. אתה שואל למה שם דיברנו, אבל אם...
למה אמרת שם, הגדול מושך...
נכון, נכון.
הוא
שולט בגדול והוא נכנס לאמצעי.
תבדוק
שם, גם בקריאת שמע יש לנו בעיה קטנה. אבל אתה צודק. בדיוק. אומרת הגמרא, הערה שעומדים עליה. אמצעי מגופף, ושניים החיצונים אינן מגופפים. מה קורה עם האמצעי? הוא הרחב, יש לו גיפופים, ואלה מהצדדים הם הצרים יותר. ושלוש, שלוש, ארבע, ויחיד בזה, ויחיד בזה, ויחיד בזה, אין נותנים להם אלא בית שש, ודאי. כי הרי האמצעי שולט על הגדול, זאת אומרת, או שהאמצעי נמצא בצד ימין, או שהוא נמצא בצד שמאל. זאת אומרת שיש רק שניים בכל מקום. ומכיוון שיש רק שניים בכל גד מקום, אין לנו שיירה. אין שיירה, המקסימום זה בית צעתיים לכל אחד, סך הכל שש שעים. היא באה אלו, וכאן מסתפקת הגמרא. אחד בזה, ואחד בזה, ושניים באמצעי מהו. במקרה הזה של שניים צרים מהצדדים, זה האמצעי הוא הרחב. ויש לי שניים בכל אחד מהקרפיפות בחוץ. אילהך נפק, קלט האבי, ואילהך נפיק, קלט האבי, וממילא נידן היום כל אחד, כאילו נמצאים שם שלושה אנשים, ונותן להם כל צורכן, או דילמה, חד להך נפיק וחד להך נפיק. אומרת הגמרא, מה עושים? האם האמצעי השניים עוברים או לימין או לשמאל, ולכן כל אחד מהם הנידר מגדיר כאילו דרים בו שלושה? אבל עכשיו האמצעי משפיע על הגדול הרי. זה הייתה השאלה שלך קודם. כבר אמרנו שהוא נמשך לקטן. אני לא יודע לאיפה. אז אני אומר, או שהוא שייך לפה, או שהוא שייך לפה. ואני מקל עליו ואומר, כל אחד יש בו פוטנציאל של שלושה, יש לו דין שיירה, והכל בגלל שערבו ביניהם, אז הוא יכול להיות שם. או דין מה לא? הם מתפצלים, אחד ילך לצד ימין, ואחד לצד שמאל. אומרת הגמרא, ואם תמצא לומר אחד לאח הנפיק ואחד לאח הנפיק, שניים בזה ושניים בזה, ואחד באמצעי מהו? מה קורה עם שניים בחיצונה, ושניים בחיצוני בצד השני, ובאמצעי יש אחד? ודאי אי לאח הנפיק תלת האבי, ואי לאח הנפיק תלת האבי, לאן שהוא לא ילך יש שלושה, אז ודאי שאני דן את זה כשיירה. או דילמה, אי מר לאח הנפיק, ואימר לאח הנפיק, זה מה ששאלת. או אולי נבוא ונאמר, הוא הולך או לימין או לשמאל, הוא לא הולך לשתי המקומות. אומרת הגמרא, והלכתה בעיין לכולה. אחרי הכל מסכת העירובין, ובכל הבעיות שלנו אנחנו פושטים להקל, ונותנים לו דין של שיירה, והוא רשאי להקיף יותר מבית שעתיים. כל המקומות. לא, זה יכול להיות לפי רש"י רק באמצעי, יכול להיות רק בצדדים. איפה שנאמר דין שנותנים, אני יכול לחשבן את זה כאילו יש פה שלושה אנשים. אני בכוונה לא עליתי על השאלה שלך, ולכן גם לא נכנסתי פה לדברי הריטב"א, כי צריך לזה כמה וכמה דקות, זה מיותר לנו עכשיו. רעיונית, אנחנו צריכים להבין את הדין עצמו. איך בדיוק בן אדם נמצא בשני המקומות בזמן אחד? וזה לא קושיה. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, נושא חדש. גידוד חמישה ומחיצה חמישה, אין מצטרפים עד שיהיו או כולו בגידוד או כולו במחיצה. אני לא בא להגיד פה סברות, כי הסברות פה הן קצת קשות. קודם כל את הדין. בא הרב חסדא ואומר, גידוד פירושו של דבר 3-3-5, לפי איך שברוך מצביע. יש לנו שתי חצרות, מפלס א', מפלס ב', חצר נמוכה, חצר גבוהה. המרחק ביניהם הטבעי הוא 5 טפחים, זה נקרא גידוד. גידוד זה החלק של האדמה שעולה מעל גובה החצר. אחרי זה באופן מלאכותי הוספנו עוד 5 טפחים ועשינו מחיצה. התוצאה, יש פה מלמטה 10 טפחים. מלמעלה יש 5 טפחים. אומר רב חיסדא, גידוד 5 ומחיצה 5, אין מצטרפים עד שיהיה או כולו בגידוד או כולו במחיצה. אני מציע את הרעיון, לכן גם לא רציתי קודם להתעכב. אני אומר רעיון, עבר עבר, לא עבר, באמת לא קרה שום דבר. יש פה נידון כזה. הרבינו ינתן פה מסביר למה באמת זה לא נקרא מחיצה. מה רע בגידוד 5 ומחיצה 5? כי מי שעומד בחצר העליונה, הוא לא רואה אלא 5 טפחים בלבד. אז אתה לא יכול להגיד שזה מחיצה של 10. לזה מלמטה זה מחיצה של 10. אבל לזה מלמעלה זה רק 5. נו, ומה קורה או כולו בגידוד או כולו במחיצה? מה השתנה? זה אני לא מבין. עוד בגידוד עוד אני אבין. אז נגיד שגידוד, מה הכוונה? איך? אז זה ככה, אם כולו מחיצה, אם כולו מחיצה זה 10 שבנוי למעלה, נגיד, אבל לא כולו גידוד, אלא מה, נראה שזה אותו ביור, על אותו משקל. כשכל השטח חלק, אני יכול להגיע עד איפה? עד סוף השטח. כשאתה עומד בקצה השטח, אתה מסתכל למטה, אתה רואה מחיצה 10 טפחים, יש גידוד. כשיש לך מחיצה בתוך החצר, אתה מגיע עד המחיצה, ועד המחיצה יש לך 5 טפחים. הרי אף פעם לא דיברנו על לעשות שם, להתכופף, קומבינות, זה הרי לא דובר. ברגע שמגיע עד המחיצה, אני אומר, אפשר, מישהו יבין אחרת, הכל פתוח. הנוגע לענייננו, רב חיסדא אומר, זה לא מצטרף. שואל את הגמרא מיתי, ובוא אני אביא לך קושיה מברייתא. שתי חצרות זו למעלה מזו, ועליונה גבוהה מן התחתונה 10 טפחים, או שיש בגידוד 5 ומחיצה 5, מערבים 2 ואין מערב 1. הם מתחלקים ביניהם. מערבים 2, כל אחד מערב לעצמו, והם לא יכולים לערב ביחד. למה? כי יש פה מחיצה. ואתה הרגע אמרת, גידוד 5 ומחיצה 5, אין מצטרפים. והברייתא אומרת, כן מצטרפים. פחות מכאן, אם זה פחות מ10, מערבים 1, כי הם חצר אחת, ואין מערבים 2. אין מצטרפים, אלא כל אחד מערב לעצמו, כי זה נקרא מחיצה. ורב חיסדא לימד אותנו, גידוד 5 ומחיצה 5, זו לא מחיצה, ואז היו צריכים להצטרף ביחד ולערב. לא טוב באו.
גם מצטרפים,
מה זה אין מצטרפים? שכל אחד עושה עירוב לעצמו. הם לא יכולים להצטרף. למה הם לא יכולים להצטרף? כי יש ביניהם מחיצה. איזה מחיצה? 5 גידוד ו5, איך זה מצטרף? זה הרי לא מחיצה. ככה רב חיסדא לימד אותנו. קושיה מברייתא על רב חיסדא. מתרץ את הגמרא, אמר רבא, מודה רב חיסדא, בתחתונה, הואיל ורואה בני 10. זה לא מדבר על החצר העליונה, זה מדבר רק על החצר התחתונה, והיא שיש לה מחיצה 10, עושה עירוב לעצמה. שואלת הגמרא, היא אחי, תחתונה אומנם תערב 2, דהיינו לעצמה, ולא תערב 1. עליונה לא תערב לא 1 ולא 2. הרי החצר העליונה היא פרוצה במלואה למקום האסור לה, ומחיצה אין פה, אבל היא לא יכולה לערב. אמר רבא בר אולא, כגון שהייתה עליונה מגופפת עד 10 אמות. תשובת הגמרא, יש לנו 5, 3, 3, 7. כן? יש לנו מחיצה של גידוד, דהיינו מחמת הפרשי גובה הקרקע, 5 טפחים. מעליו הוא בנה עוד מחיצה, 5 טפחים. מעליה הוא בנה עוד מחיצה של 5 טפחים, והשאיר באמצע פתח של פחות מ-10. התוצאה, החצר התחתונה זה פחות, להיות 10 מלמטה. 10 מלמטה עושה עירוב לעצמה. החצר למעלה ולפתח. ולכן הם לא מערבים ביחד. העליונה, יש לה פתח לתחתונה, כי הרי אצלה אין מחיצה 10, אבל יש לה מחיצה 10 לעצמה. ממילא העליונה מערבת לעצמה, התחתונה מערבת לעצמה, וביחד מחמת התחתונה אינה מערבים. אומרת הגמרא, יחי עם הספר, בוא תמשיך. פחות מכאן מערבים אחד ואין מערבים שניים? למה? איבה אחת תערב, איבה, אתה הרי תערב. אז למה אתה אומר שאם זה פחות מ-10 באמצע? למה? גידוד 5 ומחיצה 4. אני אומר שמערבים אחד ולא שניים, זה לא נכון? החצר העליונה הרי נשאר לה מחיצה 10. גם יש לה פתח לכיוון התחתונה. התחתונה אין לה היום 10, זה נכון. אבל העליונה הרי יש לה 10. אז אם היא רוצה היא תערב אחד, אם היא רוצה היא תערב שניים. אמר רבא ברולה, כגון שהייתה, אמר רבא בריידר רבא, כגון שנפרצה התחתונה במלואה לעליונה, זה כמו חצר גדולה וקטנה, היא פרוצה 3-3-8, היא פרוצה כולה לתוך החצר העליונה, העליונה אוסרת אל התחתונה, אלא אם כן יערבו אחד. אומרת הגמרא, יחי, תחתונה אחת תערב, תרי לא תערב, עליונה, איבה יתרי תערב, איבה יחת תערב. אתה צודק, התחתונה יכולה לערב רק עם העליונה, אבל העליונה נשאר 4 מחיצות, כי יש לה גיפופים. אז היא יכולה לערב, אומרת הגמרא, אתה צודק, אין לכן עמי, וכי קטני פחות מכאן מערבים, אחד ואין מערבים שניים, זה רק על התחתונה, אבל העליונה רצתה מערבת אחד, רצתה מערבת שניים. אומרת הגמרא דרש מרי אימר, גידוד 5 ומחיצה 5 מצטרפים נגד רב חיסדא. אשכחי רבינה לרב אחא ברי דרב אמר לי, תני מרמידי במחיצה, יש לך איזה ברייתא שדיברה על זה? אמר לי, לא. מסכמת הגמרא והלכתה, וכך נפסק להלכה, גידוד 5 ומחיצה 5 מצטרפים, יש כאן מחיצה 10, וזה נחשב כקו הפרדה וכו', כמרי אימר ולא כרב חיסדא.
אפילו
ויש לו, אין לו. נכון, נכון. באי רבו אישיע. דיורים הבאים בשבת, מהו שיאפרו? מה קורה אם הגיעו דיירים אלינו בשבת? איך? שתי חצרות, ביניהם כותל של 10 רמות. ביניהם כותל. שתי החצרות האלה, אני אומר, אפילו 10 רמות, כל חצר עשתה עירוב לעצמה. שבת נפל הכותל, כרגע שתי המקומות פתוחים, עירוב הם לא עשו ביניהם, זה חצר גדולה שלא עירבו בה. זוהי שאלת הגמרא, דיורים חדשים בשבת, מהו שיעצרו? אמר רב חיסדא תשמע, בוא נביא ראיה מהמשנה. במשנה כתוב חצר גדולה שנפרצה לקטנה, הגדולה מותרת והקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה, היא נאסרת על ידי החצר הגדולה. אמר רבא, אימר מבעוד יום נפרצה. מי אמר לך שהסיפור הזה קרה בשבת עצמה? אפל כדעתך של הגמרא להביא ראיה, הגמרא הבינה מתי זה נפרץ? בשבת. ובכל זאת הקטנה אסורה. עונה הגמרא, מה פתאום? זה קרה לפני שבת. אמר לאביי, לרבא, לא תאמר אימר, אל תגיד רבא אולי, אלא ודאי מביום נפרצה. דאמר הוא דאמר, הרי אתה רבא לימדת אותנו, באי מינה מרבונה, שאלתי את רבונה, ובאי מינה מרב יהודה, עירב דרך הפתח, ונסתם הפתח, עשו עירוב בין שתי חצרות, הייתה מפולת נסתם הפתח, עירב דרך חלון ונסתם החלון, מהו? ואמר לי, שבת כיוון שהותרה, הותרה. אז הרי פה מה קרה? כל חצר מערב שבת יכלה לערב, אז כיוון שהותרה, הותרה. אז זה לא אולי נפרץ מערב שבת, רק בגלל שזה נפרץ מערב שבת, לכן במשנה שלנו החצר הקטנה אסורה בטלטול. אבל אם זה היה קורה בשבת, ודאי שהייתה מותרת, הועיל והותרה. אומרת הגמרא איתמר, כותל שבין שתי חצרות שנפל. הסיפור שדיברנו כרגע. היה שתי חצרות, באמצע היה כותל. כל חצר עשתה עירוב לעצמה, נפל הכותל בשבת. רב אמר, אין מטלטלים בו, אלא בדלת אמות. מסביר רשי במקום, רב לשיטתו. א', רב סובר לא אומרים כיוון שהותרה, הותרה. אז מה שהיה בערב שבת בכלל לא מעניין אותי. ב', רב הרי אומר, הלכה כרבי שמעון והוא שלא ערבו. רב אומר, אם החצר עשתה עירוב, אז נכון שכלי ששבת בחצר, ברמה העקרונית מותר לטלטל מחצר לחצר. גם בלי לעשות עירוב. אבל כיוון שקודם החצר הייתה מעורבת, אז ייתכן שיש פה כלים שהיו בבית, ויצאו לחצר, ועכשיו הוא עלול להעביר את זה לחצר אחרת. אז אין לו אלא דלת אמות. כמו קרמלית, הוא לא זז מהמקום עם הכלים. ושמואל אמר, זה מטלטל עד עיקר מחיצה, וזה מטלטל עד עיקר מחיצה. שמואל אומר, כמו קודם, הועיל והותרה, הותרה. אז כל אחד מטלטל עד איפה שהיה מותר קודם, ומכיוון שהחצרות היו מעורבות, כל חצר מטלטלת עד הכותל. אומרת הגמרא, ועד הרב, מה שאמרנו עכשיו, לאו בפירוש יתמר, אלא מכלל היתמר. דרב ושמואל אביית ויבאו חצר, ישבו ביחד בשבת בחצר, נפל גודה דבייני וייני, זה מראה על העוצמה שהיה שם. נפל הכותל, רואים שזה לא דבר כל כך לא שכיח. מניח, רב ושמואל נמצאים באותו מקום, סידרו את המקום לקראתם. ובכל זאת הכותל נפל בשבת. למעשה, אמר לו שמואל התלמידים, שקולו גלימה, נגידו בה, קחו איזה בגד, או איזה מגבת וכדומה, ותעשו מחיצה בין שתי החצרות. האדרים הוא רב להפי, רב רואה את זה, מסובב מיד את הראש, לא לראות חילול שבת. הרי לשיטת רב, אסור לטלטל יותר מדי לדמות. ככה רשי לומד. יש בראשונים על זה שהם הולכים לעשות פה מחיצה. איך מותר לעשות מחיצה? אמר לי שמואל, אי קפיד אבא, אם רב מקפיד על מה שאתם עושים, שקלו הימלי וקטרו בה. תורידו לו את החגורה, ועם החגורה שלו תקשרו את המחיצה, שלא תיפול. ואם הוא בלשון ההלצה, אם הוא לא רוצה להיות אותו, אנחנו נעשה אותו שותף. ולשמואל שואלת הגמרא, למה ליה? קודם כל שואלת הגמרא, לפי שמואל, בשביל מה צריך בכלל מחיצה? האמר זה מטלטל עד עיקר מחיצה, וזה מטלטל עד עיקר מחיצה. התשובה, שמואל אבידה לצניעות באלמה. כיוון שצריך לעשות תשמישי צניעות בחצר, אז זה לא, וזה מותר לעשות גם מחיצת ערי. ולכן שמואל, אין לו בעיה לא של בוינה, ואין לו בעיה, הוא לא עושה את זה בכלל בשביל לטלטל. שואלת הגמרא, ורב, אי סבר לידי אסור, לי בלי. שיעשה בך, מה אתה עושה ברוגז? מה אתה מסובב פנים? אומרת הגמרא, את רד שמואל אבי. ורשי בחולין נ"ג כבר לימד אותנו, שבמקום שזה מקומו של הרב, אל תתערב עם זה דרבנן. בדאורייתא כן, להפרוש עם איסור כן, אבל בדברים דרבנן, הרב ניתן להכרעתו, מה שהרב המקומי אומר, זה מה שעושים.
שמואל היה רב?
רב, זה היה כתוב, את רד שמואל אבי. זה היה במקום. היא אומרת הגמרא, יחי, מה הייתה מה אדרינו להפי? אז אם הוא כל כך נועה כבוד, מה הוא מסובב את הראש? אומרת הגמרא, זה לא נאמרו כשמואל סביר עליה. הרי מה יהיה כתוב מחר בעיתון? נפל מחיצה בשבת בין שמואל. ורב ישם שבא ומה זה נהנה? ואז מחר יגידו שרב חזר בו. אז רב חייב לעשות מחאה כדי שלא יגידו שהוא מסכים. אבל מאידך לומר לרב, לשמואל, לא לומר, זה המקום ששייך לשמואל.